טוב, אז קיץ משוגע עבר עלינו, אנחנו לא יודעים אפילו מאיפה להתחיל, אז עזבו הכל, בואו נתחיל, בלוז ישראלי.
בלוז ישראלי, הפודקאסט הרשמי של אוהדי צ'לסי בישראל.
שלום לאיתי ברב.
אהלן רותם, מה העניינים?
שלום לדין, שם משפחה שאני קשה לי, תעזור לי.
גרבינסקי, מה העניינים רותם?
בבקשה. וואלה, הכל טוב, החיים יפים. אנחנו מתרגשים, האמת, לקראת העונה החדשה. איך אתם, מתרגשים?
האמת שכן, אני ממש מחכה למשחק הכנה הראשון.
כן, הוא נגד
רוצים לראות עם נפל.
קבוצה מליגה שלישית בווילש. אולי נצליח לנצח אפילו.
כן.
וואו, וואו, וואו. זה, מתי זה קורה? לא מחר.
ב-17 ביולי.
אז יש לנו, מחר מתחיל, מחר רשמית מתחיל המחנה אימונים, נכון?
נכון.
בשלישי לדעתי. מחר?
מחר, יום שני, 3 ביולי, אנחנו מתחילים, מחנה אימונים. האמת שמאוד מעניין, בוא נעשה קצת איזה ריפרש, כי לא היינו פה הרבה זמן, האמת שהפרק האחרון שלנו היה על פוצ'טינו, אז פוצ'טינו הגיע קצת לפני סוף העונה, הספקנו מאז להפסיד ליונייטד ועוד כמה דברים, ולהיות מושפלים ולא לסיים באירופה, ובקיצור למכור כל חלקה טובה, ולקנות כמה חלקות טובות, וקיץ משוגע, אז... מי רוצה לפתוח? תעשו את דנדינו.
בוא, אני אפתח, כי אני צריך לתקן את עצמי. בדקתי פשוט המשחק הראשון ב-20 ביולי, לא ב-17. אז אני מתקן שאף אחד לא יקום בטעות ב-4 בלילה ביום הלא נכון, כי זה מבאס.
לא, זה ב-11 בלילה, בדקתי. יום שישי ב-11, זה שעה שאפשר לעמוד בה.
וואלה.
כן.
אז מה, אז בוא נעשה בריף של רגע מי הגיע למי שלא מצליח לעקוב, מי הגיע ויותר מעניין מי עזב. אז בגזרת הרכש הנכנס, יש את מי שאנחנו יודעים עליו בערך מינואר, פברואר, זה כריסטופר אנקונקו, שהגיע מלייפציג במחיר מאוד אטרקטיבי, באזור ה-52 מיליון פאונד, שזה סכום מאוד יפה בשביל שחקן עם היכולות והאייפ שיש לו. ובנוסף צ'לסי מכריזה על ההחתמה של ניקולס ג'קסון, חלוץ מויה ריאל, לפני ממש יומיים שלושה, שזו החתמה מעניינת. הוא חלוץ שנתן חצי עונה מאוד 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 טובה בסוף של העונה החולפת עכשיו בויה ריאל, אבל לפני כן היו סביבו סימני שאלה, אז יש המשכיות של הקו של להביא שחקנים צעירים עם פוטנציאל ולראות מה יוצא מזה. ועוד כמה שחקנים שמגיעים בתור התחלה לאקדמיה, זה קנדרי פאז שהודיעו לפני כבר כמעט חודש שהוא הצטרף בעוד איזה שנתיים כשהם היו לו 18, דו ז'ואן ריצ'רדס, חלוץ ג'מייקני חריג מימדים לגילו שגם הצטרף כשהם היו לו 18, ושתי החתמות שצ'לסי מודיעה ממש אתמול, זה שחקן מנוריץ' ששמו אלכס מטוס, ושחקן מבנפיקה ששמו דיאגו מוריירה, שניהם בני 18, הצטרפו לאקדמיה בתור התחלה, ונראה, אולי הצליחו לפרוץ יום אחד.
אני ממש אוהב את הרכישות האלה. רכישות שממש אין לך מה להפסיד איתן, ועכשיו עם הקבוצת בת בכלל.
נכון, גם משהו שלא דיברנו עליו, הרכישה של שטרסבורג.
כן,
אבל רגע, שנייה, אני רוצה לעצור לך את ההתלהבות שאתה אומר לך מה להפסיד. זה לא שזה חריג משנים קודמות, גם בעידן אברמוביץ' היינו עושים דברים כאלה, פשוט לא במסה הזו, אבל הבנו שפה הווליום הוא גבוה, יש פה בעלים שבא מה שנקרא לעבוד ולשפוך מלא כסף, ואני חושב שאולי בגלל התקופה, כי אברמוביץ' זה היה לפני 20 שנה, זה קצת אחרת התנהל, וגם הכסף היה אחר, וכל התחרות הייתה אחרת, אז הפעם זה באמת בווליום גבוה. אבל
אבל
כל
אני
הצעירים
כן
האלה,
מצטרף
תשמע,
לדין.
מה?
אני
לא
מצטרף
יודע,
לדין
מה?
במשהו שונה מהתקופה של אברמוביץ'. זה לא שאתה שם את היד על איזה כוכב צעיר בן 18 שאולי יום אחד יהפוך לפוטנציאל כמו לוקאס פיאזונים למיניהם שהיו לנו פה. אתה נכון להיום מחזיק את הקבוצת אנדר 18 אולי הכי טובה בעולם, עם ספסל הכי עמוק וטוב בעולם. יש לך שחקנים בני 21 ומטה שהם שחקני הרכב. היום, עכשיו אנחנו רואים את היורו צעירות. בוא ננוני מדואק, לוי קולוויל שהולך לפתוח. זה שחקני הרכב שלנו לכל דבר, כאילו, והם כל כך צעירים. אז יש פה הימור, אבל כמו שדין אומר, אין מה להפסיד. הבאת 20
עזוב.
שחקנים בגיל הזה, שניים תפסו, את השאר אתה מוכר במחיר עלות פחות או יותר, והרווחת שני שחקנים במחיר ממש זול. מה רע?
לגמרי, וזה גם ממש מרגיש שונה, כי הפעם אתה באמת מרגיש שהגיעו לך סופרסטארים. אם תלכו קצת אחורה למונדיאליטו, אנדרה סנטוס וקסידי הזה, האיטלקי, אני לא יודע אם אני אומר את השם שלו נכון, הם היו כאילו השני כוח, השוער, הם היו שני, שלושת השחקנים בערך הכי טובים בטורניר. פחות או יותר. זה משהו שלא ראינו בתקופת אברמוביץ'. לא ראינו שחקנים כאלה צעירים עם כזה פוטנציאל מטורף. זה שחקנים שאתה יכול להשוות את הפוטנציאל שלהם ממש לסופרסטארים של היום.
כי אברמוביץ' שהגיע, הוא חשב על הכאן ועכשיו, והם הביאו שחקנים כמו דרוגבה שהיה בשל לפרוץ, ואנלקה, ועוד כל מיני כוכבים כאלה ואחרים, שלא היו כאלה כוכבים, אתה יודע. זה מוריניו בחר בפינצטה איזה שניים, שלושה, ומשם זה התקדם. אבל יאללה, בואו נדבר רגע, אז הגיעו מלא צעירים חדשים, אבל מצד שני, יש לנו שחקנים שרק לפני יומיים הניפו פה את הגביע שאני מחזיק על החולצה, רק בשנה אחרת, והגיעו רק לפני שנתיים, שלוש. מה איתם?
מאיפה להתחיל?
מאיפה שהכי כואב לכם?
הכי כואב, אני חושב שלכולנו זה מאונט. לא נראה לי שצריך פה להרחיב במילים. זה שחקן בית, זה שחקן מאוד מאוד אהוב בברידג', זה שחקן שלא יכולת שלא לאהוב אותו, בוא נגיד את זה ככה, גם אם פחות התחברת לסגנון משחק שלו ולחוסר התקדמות שלו בשנה וחצי האחרונות, אבל זה ללא ספק היה קצת כואב. אבל בסופו של יום, עסקית, עסקה מצוינת שלנו. זה שחקן שקצת דרך במקום, צריך לומר את האמת.
אני חושב שחוץ מעונה אחת ספציפית, לא היה לו עונה שאתה אומר, וואו, איזה שחקן, בוא הוא שווה שתי מיליארד. זה לא שם.
אתה צודק.
זה תמיד חוזר לדיון של כמו ביצה ותרנגולת של... למי כן הייתה עונה טובה בשתי העונות האחרונות? כי אתה יכול לבחור אולי את ריס ג'יימס שהיה מושבת חצי מהזמן. תיאגו סילבה בסדר, זה לא חדש לנו, אבל מעבר לזה, כאילו אין שחקן שאתה יכול להגיד עליו, וואו, שחקן וורד קלאס. ואז זה משליך על כולם. גם קנטלו היה בשיא שלו העונה, אבל אף אחד לא יגיד לך שהוא...
קנטלו היה בעונה האחרונה, זה אחד. שתיים. אני חושב שאם אנחנו מסתכלים, אנחנו צריכים להסתכל על העידן של למפארד ותוכל. בסדר? אצל למפארד מאונט לא היה עם
איזה
הלבה, אבל...
למפארד הראשון?
למה? בלמפארד הראשון?
הראשון,
הראשון,
ברור.
לא, שם הוא
למפארד
דווקא...
הראשון.
למה?
שם
הוא
ברח.
הוא היה בסדר. שם הוא היה בסדר, אבל זה לא העונה הכי טובה שלו. אחר כך עם תוכל זאת הייתה עונה טובה.
אז זה בדיוק. אצל תוכל הייתה קבוצה שתפקדה מאוד מאוד טוב כקבוצה. לא היה לך שם אף שחקן שהוא היה סופר סטאר, כמו שלא יודע, עדן עזרד היה אצלנו בעשור הקודם, או שידעת שבתקופה של מוריניו, דרוגבה ישים לך את הגול ולמפארד ינהל את המשחק. פשוט הייתה מערכת שעבדה ותפסה את אירופה בעונה, כאילו שלא ידע להתמודד עם הנעת משחק מאחורה, וזה עבד לנו. אף אחד לא היה שם. מי היה הכוכב של הזכייה באלופות? קשה לך להגיד על מישהו, תוכל היה.
תוכל, קנטה ורודיגר.
כן, קנטה היה, נכון.
לא, הייתה, זו הייתה יותר קבוצה, זו הייתה קבוצה, ואני לא חושב שאפשר להצביע על אחד ספציפי, זה לא באמת עדן עזרד כמו שאמרתם, אבל עם תוכל זה היה באמת משהו אחר, טוב, מי, מי, אז, אז יש לנו את מאונט שהלך כנראה לי, ש... בואו נגיד את זה, הוא הלך ליונייטד, זהו, זה כנראה חתום,
כן.
זה עוד לא רשמי, אבל זה כבר שם, זה גם כבר לא מעניין. יש לנו את קאי הוורץ שהלך להיות גם כן אדום, אני פשוט לא סובל את הצבע הזה, שיסלחו לי כל האוהדים.
כן, שוב, גם, באמת, לי באופן אישי לפחות כואב עליו, אני קיוויתי שהוא יהיה סמל של הקבוצה. הלך ונשכח, לא מעניין, גם עסקה יחסית טובה, כאילו, החזיר את רוב ההשקעה ששמנו עליו.
זה
חבל לי
היה...
שאנחנו מחזקים יריבות ככה, אבל בסדר, זה נסיבתי.
זה היה
שמע,
הכי קל בעולם, היה here we go של פבריציו, אמרתי וואו, תודה על הערב בפורטו, וזהו, זה פשוט היה קל.
לא, אין ספק, אין ספק, זה קצת בסה, זה כמו שוורנר עזב, וורנר נורא אהבתי אותו. כאילו, אבל אתה יודע, זה שחקנים שאתה לא מתחבר, שאתה קצת מתחבר, כי אתה לא מתחבר למי שהוא שחקן בית וכל השטויות. אתה אומר, וואלה, זה יש פה כאילו כוכב, או שחקן שהגיע, ואתה מזהה את הפוטנציאל, ואתה אומר, קיבינימט, לא ראיתי ממנו כלום, אני רוצה לראות. זה מה שמעצבן אותי.
לגמרי.
כאילו, לא הספקנו לגמרי. ליהנות ממנו. אז כאילו, באתה, העברת איתו שזה, אפילו, המצאת עליו איזה שיר שתיים, וזהו, נעלם, כמו פליקס, למשל. איזה בסה.
דווקא הייתי רוצה לראות את פליקס ממשיך אצלנו. ובעיקר עכשיו שאברץ גם עזב, הוא יכל להתאים.
גם אני.
אפילו שיש את אין קונקו, אבל...
אבל לכו תדעו, רק החלון נפתח, בואו, אתם שכחתם.
האמת שכן, הם לא מפסיקים להפתיע.
לכו תדעו, לא לכו תדעו, שיכול להגיד, טוב, אתה יודע מה, בואו ניקח אותו בהשאלה עוד שעוד עונה ונראה. אני חושב שהכל תלוי בפוצ'טינו, וצריך לראות מה עוד יהיה, רק שלא נתקע עם זיח בסוף. טוב, מי רוצה להמשיך את העוזבים?
אני...
קוליבאלי.
כן.
יש לנו קוליבאלי, יש לנו מנדי. מנדי האמת הפתיע, בעונה שזכינו, הוא היה שוער הכי טוב בעולם. באמת, אני לא יודע מה קרה לו, מה זה ההתרסקות הזאת?
אני חושב שזה, היו לו כמה טעויות של ביטחון, ואז קפה נשאר בהרכב ולא זז, ופה נגמר הסיפור.
היום יותר חשוב, לשוער היום יותר חשוב משחק רגל מאשר אם הוא יודע לזנק או לא יודע לזנק. ולמנדי יש רפלקסים אולי יותר טובים משל קפה, אבל כקבוצה ששואפת להניע כדור ולהחזיק בכדור יותר זמן, אתה לא יכול
אני
פשוט
חושב שאנחנו
שאחד
כבר לא
השחקנים
כאלה.
שלך לא יוכל...
ה-DNA נראה לי לא הולך להיות כזה.
זה לא משנה מה היינו, אני מדבר על העונה, כאילו למה הוא נעלם העונה, כי בעיקר תחת פוטר בתקופה הזאת, קפה היה משחקים שהוא נגע בכדור יותר משחקני שדה בהנעת כדור. לא יודע אם זה טוב או לא, כן, זה כבר... זה שאלה אחרת, אבל מנדי פשוט לא יכל לעמוד בזה, ראינו את זה. הוא איבד את הביטחון במשחק נגד לידס באחד ממחזורי הפתיחה, שהוא לא הצליח להעביר שחקן כאילו ולמסור, וקיבל על זה גול, וזה די חתם את
איזה
הסיפור שלו.
איזה אסטון זה היה, אני זוכר את הגול הזה. איזה אסטון.
טוב, טוב,
זהו,
טוב,
ומי
מספיק.
עוד עזבו אותנו? קובצ'יץ' עזב לסיטי, שזה...
גם קצת מציק, גם קצת
כן,
מציק.
כן, עצוב, אבל לא גם, בהתחשב בחוזה שלו ובגיל ובשיטת משחק,
אחי,
הוא כבר כנראה לא היה מתאים.
הכי כואב לי זה קנטה.
קנטה, כמובן. ובקיוקו, לא לשכוח את בקיוקו.
ולופטוס צ'יק.
ולופטוס צ'יק, ואז פיליקווטה, כן. ניקוי
אורחות.
כן.
זה ממש ניקוי
אורבות. תראה, אז בי עוד, אני יכול להשלים עם זה, אתה יודע, עשה את שלו, היה דיבור לפני שנתיים שלוש, קנטה, לא. וזה מעצבן, ואתה אומר, בוא נה, הייתה עונה, כאילו. אבל, שמע, זה
הוא
יסקאות.
יושב על השכר בין הגבוהים שלך, הוא בקושי משחק. זה עצוב, כן, הוא שחקן טופ, ואני מאוד מעריך את זה דרך אגב שהוא הלך לסעודיה, כאילו בוא, זה לא מסוג השחקנים שרודפים אחרי כסף, שהלך לסעודיה כי הוא
אני
רוצה
לא חושב
להתעשר.
שהוא הלך בגלל כסף.
לא, אני
הוא
אומר,
הלך כי...
ברור שלא, אבל אני חושב שיש בזה איזשהו מקום של כבוד גם לצ'לסי, כי הוא היה יכול לקבל חוזה בכל קבוצת פרמייר ליג, הוא היה יכול לקבל חוזה גם ברוב הקבוצות באירופה. ובכל זאת הוא כאילו אמר שהוא לא רוצה, אולי זה גם קשור לפציעות כמובן והכל, אבל זה, אני שמח שאנחנו לא נצטרך להתמודד איתו, כי הוא היה עושה לנו את
לא, כי
המוות.
זה הרבה כסף, ובגלל זה גם התירו את החוזה שלו כאילו שחררו אותו בשנייה, וגם
הוא סיים חוזה, סיים חוזה.
הוא סיים חוזה, אבל אף אחד לא נלחם על להוציא ממנו כמה גרושים, הרי יכלו להחתים אותו על משהו ולמכור. אבל אני לא חושב שזה שם, נראה לי שהייתה כנראה מטרה להוריד את כל השכר הפסיכי הזה. אז יש לנו...
איך אפשר בלי הדובדבן שבקצפת, חבר'ה?
רגע, תקשיב, חשבתי את על המגודל.
המגודל בסוף, לא, אתה טוב לסוף, אבל זה יש, הבן אדם לא הצליח לעבור בדיקות רפואיות בסעודיה.
הציעו לו עוד פחות שכר, עכשיו בכלל, הוא בכלל לא רוצה, הוא חי בסרט שעשה את עסקת חייו, הוא חמדן, עזוב אותי ממנו. טוב, מה זהו, אז רק הדובדבן שבקצפת שנשארנו, אבל הוא מהנשארים, אז הוא לא מעניין, למרות שאנחנו מתים שילך.
כן, אז יש לנו כמה דברים לדבר עליהם, האמת שאני ודין עשינו שיעורי בית בימים האחרונים.
טוב. אז בוא נתחיל עם אנקונקו. מי רוצה לתת לי על אנקונקו? אני מאמר על דין. דין, אתה יודע משהו עליו? אתה מכיר אותו?
אני יודע כמה דברים, כן.
נתת לו בלון, נתת לו בלון כחול? נתת לו בלון כחול, כי אם עוד פעם אני אראה את הבלון האדום הזה, אני אפוצץ את זה.
לא, לא, זהו. מהיום הוא רק עם בלון כחול. האמת שראיתי לפני איזה כמה ימים איזושהי כתבה ששאלו אותו איפה הוא שם את הבלון, כי האמת שגם אני שאלתי את זה את עצמי. אז אמרו שהוא שם את זה בגרב.
איזה גבר.
כן.
זה אחת החגיגות כאילו הייחודיות, כאילו.
לגמרי.
ואיך לא עשו לו כלום, השופטים, מעניין, כאילו, זה... לך תדע.
אין חוק נגד זה. כמו שאין חוק נגד משיכה בשיער של שחקן אחר דרך אגב.
נכון.
עדיין אין חוק נגד זה, אתה יודע, עכשיו הוא שחקן צ'לסי.
כן.
עכשיו בכלל יורידו אותנו. טוב, דין, תן לנו תורה.
אז ככה. קודם כל עשיתי כזה ניתוח סטטיסטי על אנקוקו, קצת כל מיני פרמטרים חשובים שאמרתי שיכולים להוסיף ולאפיין לנו אותו כשחקן. אז קודם כל אנקוקו שיחק העונה בבונדסליגה 25 משחקים, הוא הפקיע ב-25 משחקים האלה 16 שערים, בישל 4, זה אומר שיש לו מעורבות בעצם ב-20 שערים בליגה בבונדסליגה, בליגת האלופות הוא שחק שבעה משחקים, הפקיע 3 שערים ובישל עוד אסיסט אחד. בממוצע זה בעצם גול כל 119 דקות, שביחס למה שאנחנו רגילים והתרגלנו העונה זה לא רע בכלל.
זה נראה לי יותר מכל צ'לסי העונה.
כן, פחות או יותר. יש לו 17 החמצות גדולות, הוא מרבה להחמיץ, חשוב לומר. יש לו מבחינת ה-expected goals שלו בלי פנדלים ל-90 דקות יש לו 0.62 שזה קצת יותר מחצי גול למשחק, והוא בועט בממוצע ל-90 דקות כמעט 3 פעמים, 2.8 פעמים למשחק. כל הנתונים האלה שאמרתי זה בליגה. עכשיו לעומתו יש לנו את המלך שערים שלנו לשעבר מיסטר קאי אבר. עכשיו, רק שרגע תקבלו פרספקטיבה, כל הסטטיסטיקה עכשיו שנתתי לכם על אנקונקו, בואו תראו את אברץ. אברץ שיחק העונה 35 משחקים בצ'לסי, הפקיע 7 שערים, בישל גול אחד, ה-XG שלו בלי פנדלים 0.20, כן? זה פשוט הזוי, כאילו, אתה שומע את זה ואתה אומר, מה זה הדבר הזה? ואז אתה מבין, מזל שמחרנו אותו.
קודם כל, אני לא חושב שזה נכון.
מה?
זה לא ספציפית, זה... שמע, הנתונים פה בסדר, הכל טוב, הכל יפה, אבל זה... כל הקבוצה שיחקה פח, מן הסתם שכל הסטטיסטיקה שלנו תהיה פח באותה עונה, והוא לא היחיד.
אני נוטה שלא להסכים איתך, לאברץ היה הרבה יותר מדי מצבים גדולים שהוא היה צריך לכבוש העונה, ובסופו של דבר, כן חלוץ, לא חלוץ, שורה התחתונה, כל העונה הוא שיחק בתור חלוץ, בסדר? ונכון, זה לא העמדה הטבעית שלו, הכל טוב ויפה, אבל לא הגיוני שהוא מסיים עונה בתור חלוץ עם 7 שערים בעונה, עם כל הכבוד. זה מביך. אז טוב, והגענו למצבים תחת פוטר, אני מזכיר לכם בחצי השני, קצת אחרי המונדיאל, זה לא שלא הגענו למצבים. בעטנו המון לשער, המון, ששיחקה טוב, בהרבה מאוד מהמשחקים. ועדיין, זה הסטטיסטיקה, וזה פשוט עגום. אם אתה שואל אותי. אני חושב ש... ואגב, אנקוקו בלייפציג שיחק בתור 10, כן? לא בתור 9. אפשר ממש להסתכל עליו כזה, כמו שאני רואה את זה, גם מהנתונים וגם קצת ממה שראיתי, כסוג של פליקס על סטרואידים. ככה, יש לו את ה... יש לו את הדריבל, יש לו את המהירות, יודע ככה לטפל בכדור, ויודע גם לסיים, שזה בדיוק מה שהיה חסר לנו אצל פליקס.
פליקס, אני חושב שאנחנו לא מכירים אותו מספיק, ולא קיבל מספיק הזדמנויות, אבל בסדר, זה כבר לא רלוונטי, אני מקווה שנוכל להגיד את השם שלו שוב, אני ממש אהבתי את השחקן הזה. ואיפה אתה חושב ש... פוצ'טינו השתמש באנקוקו?
אני חושב שבמקום מאונט, הוא כזה...
מתחת לחלוץ,
שמתחת, באגף. כן, לא, באגפים לא, אגפים שלך די סגורים. אנחנו נראה את מדווקה, אנחנו נראה את סטרלינג, ואנחנו נראה את מודריק, זה יהיו הקיצוניים שלנו העונה. ונקווה שלא נצטרך לראות גם את פוליסיק, שגם אותו נצליח למכור. אבל כרגע הוא שם. אני חושב שנראה אותו בתור 10. יהיה מעניין איתו. קשה לשחקנים בדרך כלל, יש הרבה יותר כישלונות
מהצלחות. אוברסטילי? כמה אוברסטילי?
מאוד. מאוד אוברסטילי.
יכול לשחק?
כן, יכול לשחק בטח. יכול לשחק בכנף, יכול לשחק מתחת משאמן, יכול לשחק חלוץ.
בשפיץ?
בטח.
יפה. מה יש לנו עוד בקנה? יש לך איזה סיכום לגביו? סכם לנו אותו.
קודם כל, כן, קודם כל אנקונקו שחקן מאוד מאוד ורסטילי, באמת יודע לכבוש שערים, הוא דריבליסט מעולה, הוא דריבליסט באמת טוב. עוד נתון שראיתי, לאנקונקו היה עונה 38 דריבלים מוצלחים, ואצלנו להאברץ היה 17 ולמאונט היה 16, ובעצם יותר מפי 2 משניהם ביחד. זה כאילו מטורף, כמו שאני מסתכל על זה. באמת שחקן שיכול לתרום לנו הרבה ולתת לנו הרבה, ויהיה מעניין לראות איך הוא ישתלב בפרמייר ליג, כי בכל זאת אנחנו יודעים שהבונדסליגה...
עונה ראשונה.
כן, מכת העונה הראשונה, בדיוק.
כל הסגל שלנו יחטוף את מכת העונה הראשונה.
יש לנו ניסיון, למה? יש לנו את מודריק. ואת אנזו.
האמת שבהקשר של אנקונקו, אחת השאלות הכי מעניינות זה עם איזה שיטת משחק פוצ'טינו הולך לעלות. כי כמו שדין אמר, הוא יכול להיות השחקן הכי ורסטילי, יכול לעשות את הכל. אני מניח שהוא סוג של הכוכב המיועד לעונה הקרובה, ופוצ'טינו יכול וצריך להעמיס עליו, השאלה איזה תפקיד הוא יקבל. 10 נשמע לי הכי אידיאלי, אבל...
אבל יש לך שחקן,
אין לדעת.
לא, בעצם הוא אמור להיות שפיץ.
ג'קסון אמור להיות שפיץ, ואני לא חושב, עם כל הכבוד, שהוא ייקח, לא יודע, את הרוב הזרקורים לאנקונקו.
לדעתי הוא מחליף, ג'קסון.
זה נשמע לי מאוד מופרך שהביאו את ג'קסון להיות חלוץ ראשון בצ'לסי. אני יודע שלא דיברנו על זה, אבל זה מאוד מופרך. זה לא...
תראה, קודם כל יכול להיות שהוא לא בונה על חלוץ, יכול להיות שהם אמורים עד שאנחנו לא מעיפים את לוקאקו, אין על מה לדבר בכלל.
בסדר, אבל אתה יודע,
עדיין. תשמע, אם אין לך ברירה, אתה מחזיר את לוקאקו לשפיץ.
אז לא נראה לי
שזה כבר לא יקרה.
זה כבר לא יקרה, אז... גם לא, אגב, בינינו, אני גם לא חושב שפוצ'טינו רוצה לראות אותו. עזוב, זה רעל בחדר הלבשה. זה מה שזה. It is what it is.
אתה חושב?
בטח, אני חושב שאתה לא רוצה להביא שחקן כזה לחדר הלבשה.
מה, כאילו בגלל האוהדים?
זה גם האוהדים וזה גם האופי של השחקן. כאילו, תראה אותו. אתה רואה, יוצאים פה דיווחים שהוא אומר שהוא רוצה לשחק רק באינטר. הוא מסרב לסעודיה, והוא מתוסכל מזה שצ'לסי לא מוכנים לקחת אותו... שצ'לסי לא מוכנים לשחרר אותו לחזרה לאינטר. זה שחקן שעוד לפני שהוא הגיע, הוא, אתה יודע, הוא בא לך, הוא בא לא טוב, הוא בא באנטי. זה מה שאתה רוצה, שאתה בונה קבוצה חדשה, קבוצה צעירה, מישהו שירעיל את השחקנים. ואני גם בטוח שגם... אני חושב צריכים לקחת עליו מה שנותנים, שזה יהיה 30, שזה יהיה 40, עזוב, הנזק כבר נעשה, ולהוציא אותו ממך. ובואו, הבן אדם הזה לוקח לך את המשכורת הכי גבוהה בצ'לסי, 325 אלף פאונד בשבוע. זה מטורף לגמרי. זה טירוף מוחלט.
טוב, אני חושב שבשלב הזה אנחנו נשים אותו בצד ונלך לאנגליה. יש בחור אנגלי שהולך לפגוש את נבחרת ישראל, נכון? ישראל מול
כן.
אנגליה. אז יש בחור שהוא משחק בעמדת הבלם, שקוראים לו, השם הפרטי שלו מאוד מזכיר שם של יהודים, לוי, או יותר נכון שזה לאוי. ואיתי עשה שיעורי בית עליו, וממש ניתוח סטטיסטי, אז איתי?
טוב, אז לוי, ליוואי, איך שלא תקראו לו, האמת שהוא בעיניי בא בול בזמן. בדיוק כשהזהות הצ'לסית קובמית קצת הלכה לאיבוד הקיץ עם מאונט וגם עם רובן לופטוס צ'יק שהוא הרבה יותר צ'לסי ממה שמאונט הספיק להיות. אז מדובר בבלם בן 19, משחק בצ'לסי מאז גיל 8. זאת אומרת גם ילד שהוא לא אפילו הצטרף לאקדמיה כזה בגיל נעורים מאוחר. העונה הוא היה בברייטון, אני בטוח שכולם הספיקו לשמוע עליו קצת, הוא אמנם לקח לו קצת זמן לפלס את המקום להרכב, אבל הוא באמת נתן שם עונה מאוד מאוד טובה במובנים של מושאל בן 19 בקבוצה שדרך אגב גם עשתה עונה מצוינת, כן? זה לא שהוא דשדש בתחתית ככה.
אתה עונה יותר
אז
טובה משלנו?
כן, הוא סיים מעלינו, זה אומר הכל. אז קצת ככה, למי שלא יצא לראות משחק, הוא שחקן מאוד מאוד פיזי, חזק, כמו שאנחנו מדמיינים בלם, הוא מהיר, יש לו יציאה מהירה, יש לו צעד ראשון מהיר, הוא משחק עם רגל שמאל, זו הרגל החזקה שלו, שזה באמת אחד הפלוסים הגדולים עבורו, אם הוא רוצה להתמקם בהרכב. זהו,
למה?
שהוא למה? כי השנה זה היה מאוד חסר לנו. בעצם אז שרודיגר עזב, זה היה חסר לנו. קוליבאלי
בדיאשי
שיחק עונה
הגיע
בעיקר
ודווקא היה בסדר.
כן, הוא היה
אבל סתם
בסדר, אבל
משחק.
הוא בקושי שיחק, ואני לא מנסה להבין למה. זאת אומרת, גם
אבל
למפרט, גם פוטר לא נתנו לו יותר מדי קרדיט, וכנראה שהוא אולי לא מוכן, אולי זה בגלל שהוא הגיע באמצע העונה. תחרות זה תמיד דבר בריא, אבל קולוויל, בוא נגיד ככה, הוא והסוכן שלו הבהירו שהוא בא בשביל לשחק ולא להיות מחליף של אף אחד, ותהיה תחרות וזה בסדר גמור, אבל
רגע, אבל פוצ'טינו אתה חושב הולך לשחק עם שלושה בלמים?
לא, אני לא חושב שהוא ישחק עם שלושה בלמים.
אז אני לא חושב שרגל שמאל בשבילו זה יתרון. אם אתה בלם בצד שמאל, אז אני מבין, אבל
זה יתרון מסוים כשהבלמים משחקים תפקיד מפתח גם ביציאה להתקפה וגם בהתקפה עצמה.
אוקיי,
אבל
טוב.
שוב, זה מאוד תלוי בשיטת משחק שפוצ'טינו יביא אלינו. העונה קצת במספרים, הוא שותף ב-22 משחקים של ברייטון, בכל המסגרות דרך אגב, ולשם השוואה זה כמו פופנה ששיחק אצלנו אחרי הפציעה, 22 משחקים ופחות משאר הבלמים. למה אני אומר פחות משאר הבלמים שלנו? סתם גם בשביל לעשות סדר, לקחתי את בדיאשיל, סילבה, צ'לובה וקוליבלי. למה אני אומר שזה רלוונטי? כי תכף תראו שבמספרים הוא נתן יותר תפוקה בפחות משחקים. אז בואו נתחיל מהבחינה ההגנתית. כמו שאמרתי, הוא באמת בלם מאוד מאוד חזק, שזה פלוס מסוים, לפחות בעיניי, כשאנחנו יורדים לשני בלמים, בשלושה בלמים, תיאגו סילבה, שהוא יחסית נמוך, והוא לא השחקן הכי מהיר, והוא גם הרבה אחרי השיא שלו, לפחות מבחינת הכושר הפיזי, יכל לנהל את ההגנה. בשני בלמים אתה צריך חבר'ה שהם מהירים, שהם יודעים לחפות על טעויות גם אחד של השני וגם של עצמם, אז מהבחינה הזאת יש לו את זה. המספרים שלו קצת חלשים כשמסתכלים על טאקלים. זה גם אחוזי ההצלחה שלו יחסית נמוכים, וגם המספרים והתדירויות שהוא מבצע את הפעולה המורכבת והמסוכנת הזאת הם יחסית נמוכים, אבל זה משהו שאפשר לשפר, ושוב, הוא מאוד צעיר, הוא חסר ניסיון, אז להשוות אותו לתיאגו במקרה הזה זה ממש לא פייר בשבילו, אבל הוא כן צריך להשתפר בזה. חשוב גם להגיד השנה...
גם תיאגו יהיה איתו, לא? תיאגו יהיה איתו,
כן,
ילמד
תיאגו,
אותו.
אני ממש שם. שמח שלפחות עונה אחת יצא לו ללמוד ממנו, כי זה באמת נחוץ, אבל כן, העונה, בוא נגיד, הטאקלים שלו לא היו מדהימים, במיוחד כשזה נגד דריבליסטים, סתם נותן מספרים, נגד דריבלים, שזו אולי פעולת הגנה הכי מורכבת שיש, יש לו 44% הצלחה, פחות מחצי, זה נמוך מכל שאר הבלמים שלנו. תיאגו סילבה לצורך העניין כמעט 70%. בדיאשיל עושה את זה יפה עם 60%. קוליבלי שהוא גם שחקן מנוסה 65%, אז הוא צריך מאוד לשפר את הקטע הזה. ומה שבאתי להגיד, שגם צריך להגיד, הוא לא היה השנה בקבוצה שהיא מתגוננת רוב הזמן. ברייטון שיחקה כדורגל התקפי, ברייטון עם אחוזי החזקה בכדור יותר גבוהים מאשר הקבוצה היריבה שלה בממוצע, ולכן גם המספרים שלו ההגנתיים הם יותר נמוכים אולי ממה שאנחנו ראינו, כי באמת שלנו הייתה עונה שפתאום באה קבוצה כמו ברייטון ואנחנו התגוננו 70 דקות מהמשחק.
שאלו בה עדיין בסיוטים ממה שמיתו, מה עשה לו שם.
כן.
לא התרושש עוד מי זה.
אז זה צריך להגיד לזכותו. קצת על האופי שלו עוד, יש לו קריאת משחק טובה, הוא שחקן חכם. הוא יודע כזה להסתכל כמה מהלכים קדימה, וזה גם משהו שמאוד עזר לו העונה בברייטון, שהיא הייתה מערכת מאוד מתוקתקת, והוא הבין אותה נכון. זהו, מבחינת סתם ככה עוד קצת מספרים, אז כדורי גובה, הוא היה מצטיין העונה, הוא לקח 71.4, אחוז מהקרבות כמובן, שזה יותר מתיאגו סילבה, שהוא אחד המצטיינים שאנחנו מכירים בכדורי גובה, ב-0.2%. אז יש פה שחקן שיודע לעלות לגובה. מבחינת המיקום שלו על המגרש, הוא היה מאוד מאוד גבוה, הוא בלם גבוה, יותר ממה שאנחנו רגילים, ושוב, יש לי הרגשה, ואני לא רוצה להגיד את זה...
זה סגנון משחק.
כן, אני לא רוצה להגיד את זה בצורה חד משמעית, אבל יש לי הרגשה שזה יבוא לפוצ'טינו טוב. 40% מהפעולות שלו העונה, הפעולות ההגנתיות, החטיפות, יירוטי כדור, טאקלים, היו מעבר
בסוף
לשליש
הוא ישים אותו
ההגנתי.
קשר אחורי. בסוף הוא ישים אותו קשר אחורי.
אז תכף נדבר גם על המערכת יחסים שהייתה לו עם קייסדו, שגם מאוד מאוד קרוב לחתימה אצלנו, שאנחנו נשמח לראות את זה ממשיך.
בוא נחכה לפחות ל-Here We Go. שני משפט סיכום על לאוי.
זהו, אני מאוד מחכה לראות אותו, אני חושב שכולם מחכים לראות אותו. אם הוא יבוא עם הגישה של ריס ג'יימס, של להתאבד על הסמל שהוא גדל עם הסמל הזה מגיל מאוד קטן, והוא יביא את היכולות והאיכויות שהיו לו העונה בברייטון, וכמובן שהוא ימשיך להשתפר והוא יגיע לסיסטם גדול יותר, ללמוד משחקנים באמת אמרנו כמו תיאגו סילבה, ושתהיה לו תחרות בריאה עם בלמים צעירים כמו בדיאשיל ופופנה, אז באמת באמת הרווחנו, אחד השחקנים שאני הכי מחכה לראות העונה, ומקווה שאני לא מנכס אותו.
באמת שיהיה קרב מאוד מאוד מעניין, כי אני, לפחות מה שאני רואה את זה, בדיאשיל היה בסדר גמור.
הוא היה מצוין.
הוא היה מעולה. ומגיע לך פה בלם, שבא בשביל לשחק, לא בא בשביל לשבת בספסל, ואין אירופה עונה. אנחנו הולכים לשחק אחת בשבוע, ממש חצי משרה. מעניין איך זה ייראה בסופו של דבר. באמת
אבל
מעניין.
בוא נדבר פוליטיקה רגע. טובה. בדיאשיל חתום לחוזה של איזה משהו כמו 7 שנים לדעתי, 6-7 שנים. קולוויל הוא בתהליכים של חידוש חוזה, זאת אומרת אם הוא מגיע עכשיו והוא לא משחק, הוא יגיד למה לי לחתום, צ'לסי לא יכולה להרשות לעצמה לאבד עוד שחקן כזה. אז אני מניח א' שיהיה לחץ מלמעלה ובכל הראייה האסטרטגית לשלב אותו, זה גם חלק מה... באמת העניין של הסוכן שלו הבהיר לצ'לסי הקיץ, שאם הוא נשאר בסגל של הקבוצה אז הוא משחק, הוא לא בלם שני והוא לא כינור שני והוא לא מחליף, ומבחינתו היה לצאת לעוד עונת השאלה, כי הוא באמת מה שנקרא על הגל, הוא נתן כדורגל מצוין העונה והוא רוצה להמשיך עם זה. ובדיאשיל, בקטע הזה אין לו הרבה מנופי לחץ, הוא בצ'לסי לעוד הרבה זמן, הוא גם צעיר, הוא לא יכול להתלונן, הוא לא יכול להגיד, הייתי כוכב על ב... לא יודע מה, במנצ'סטר
אתמול
סיטי
קנו
ו...
אותו.
כן,
לא, אתמול
אז
קנו
אני
אותו,
חושב
הכל בסדר.
שמבחינה פוליטית, או לא יודע איך לקרוא לזה אחרת, לקולוויל יש איזשהו יתרון והוא יהיה הבלם הראשון, אבל ברגע שמישהו יתחיל להציג כדורגל טוב יותר מבין השתיים, הוא יתפוס את המקום בהרכב.
השאלה המרכזית אם זה שניים או שלושה בלמים. אם זה שלושה בלמים אין בעיה, אם זה שני בלמים יש לנו פה בעיה כי מישהו יהיה בחוץ.
אתה תדע
תיאגו
לפי
סילבה...
הרכש, יש לנו כרגע חמישה בלמים, אתה לא תשחק במערכת של שלושה בלמים עם חמישה בלמים בהרכב בסך הכל.
צ'אלו בא גם לדעתי לא יישאר.
זהו, הוא גם
גם
יכול לעזוב.
בדרך.
אם הוא יעזוב כנראה יגיע גם עוד מישהו, אתה לא תבנה על תיאגו סילבה. עם כל הכבוד,
לא,
הוא
לא,
יכול בכל
תיאגו אתה
רגע.
לא יכול לבנות עליו. אתה לא יכול לבנות עליו.
מתי נגמר לו החוזה? מקולוויל?
לדעתי
שווה
עוד
בדיקה.
שנתיים ומנסים עכשיו לחדש לו. זאת אומרת, אם הוא לא יחתום על חוזה, אז בקיץ הבא הוא ייכנס לשנת חוזה. ועכשיו מדברים בימים האחרונים על כן הצעה, לא הצעה.
לא, ייתנו לו במהלך השנה, מה? הוא יחתום בינואר. ייתנו לו לשחק, יראו לו כי טוב, הוא יוכיח, וייתנו לו חוזה.
אז אני אעדכן
שאלה,
שלפי
מה?
הדיווחים של כל המקורבים, פבריציום למיניהם, יש הצעה או שיש איזה טיוטה להצעה, ובגלל שהשחקן עכשיו ביורו, אז הוא מחכה לדבר עם פוצ'טינו קצת, להבין מה העניינים, ואז הוא יקבל החלטה אם הוא חותם, ואתם יודעים, ייכנסו למשא ומתן, אז זה בגדול.
יאללה, דין, מה לו גצו?
טוב, אז מה לו בעצם, הוא מגן ימני, מודרני, באמת מגן שיכול לתרום גם בהגנה וגם בהתקפה. אני חושב שנכון יותר בסיפור שלו להתחיל מהסוף. כולנו רואים מה קרה ומה קורה שריס ג'יימס פצוע. אין לו פשוט תחליף, אנחנו בבור רציני. כל פעם
אני
היינו
גם לא
רואים
חושב
שם...
שהוא יוכל לעשות את זה, צר לי.
לא, אבל עזוב, אין לו תחליף ברמת אין לו תחליף. כל פעם אתה רואה פעם את צ'אלובה, פעם את לופטוס צ'יק. עזוב איך,
כן.
איך פעם, איך פליקוויטה, בסדר, אנחנו כולנו יכולים להבין שהוא כבר גמור לצערנו. אבל הבעיה פה היא הרבה יותר עמוקה מהאם הוא ייכנס לנעליים או לא. הבעיה פה היא שלריס ג'יימס לא היה תחליף, וגם בצ'לסי כבר הבינו את זה. וכבר בינואר בעצם החתימו את מלו, בעצם ככה החתימו אותו, הכריזו עליו והשאילו אותו חזרה לליון, חלק מההסכם. בגיל 20 בלבד, יש לו למעלה מ-60 הופעות בליגה, שזה יפה מאוד, זה מראה שביחס לגיל הצעיר שלו, יש לו הרבה ניסיון בליגה וזה טוב. בעצם החוזקה העיקרית שלו היא ההצטרפות בהתקפה, שזה משהו שאני חושב שפוצ'טינו הולך לשחק עליו חזק, על כל משחק המגנים, לא משהו שחדש לנו. ככה קצת סטטיסטיקה, יש לו למשחק 6.29 קרוסים פר 90 דקות, לשם השוואה לריס ג'יימס העונה היה 4.3 למשחק. זה משמעותי מאוד, זה רק מראה לנו שהוא באמת שחקן שמצטרף כל הזמן להתקפה ולא מהסס, שזה גם יכול ליצור לנו איזשהו מינוס, כי בהגנה הוא יוצר בהרבה מקרים הרבה מאוד חורים, וזה צריך באמת שיהיה לו גיבוי טוב מאחוריו מבחינה הזאת. מבחינת טאקלים, היה לו העונה בליגה 62% טאקלים מוצלחים, שוב לשם השוואה לריס ג'יימס היה 65%. מבחינת ההגבהות שלו, הוא מאוד מדויק בהגבהות שלו, וזה משהו שמאוד מאפיין אותו. הוא מגביה מבחינת הגבהות, 38% מההגבהות שלו העונה היו מדויקות, של ריס ג'יימס העונה 35% היו מדויקות, ויש לו 81% מסירות מוצלחות בשליש האחרון, מה של ריס ג'יימס בעצם היה 77%, ויש לו 0.8 מסירות מפתח פר 90 דקות. מכל הנתונים האלה והמספרים האלה פה שזרקתי לכם, אני אהיה כן ואומר שאני פחות עקבתי אחריו בליגה הצרפתית, פחות התחום, אבל מהנתונים אפשר לראות שזה שחקן שמצטרף להתקפה, שלא מהסס, זה מגן המודרניים כזה, ממי שאנחנו מכירים היום, המגנים שעולים למעלה ולא מעסיסים, וממש הם עוד שחקני התקפה נוספים. אחלה, כנראה שכולנו לפחות חושבים שזה מה שיהיה, כן, אלא אם כן יהיה הפתעה, הוא יהיה תחליף לריס ג'יימס, הוא לא צפוי לפתוח לפניו, אבל שוב, כולנו כבר יודעים שריס ג'יימס שחקן מאוד פציע, ואי אפשר לבנות עליו, על פני עונה שלמה, אז הוא הבקאפ, ואני חושב שזה בקאפ לא רע בכלל.
אני רוצה להסכים איתך, אני רק חושב שמבחינה הגנתית סביר להניח שבאמת צ'לסי תרצה להתגונן, או פוצ'טינו ירצה להתגונן, אז באמת יעלה עם ריס, כי הגנתית הוא חזק יותר, ושיהיה צורך לתקוף חזק, אז באמת ישתמשו. אני חושב שמאמן חכם יודע להתאים הרכב ליריבה, ולא לרוץ עם הרכב ופשוט לעשות... לזרום, מה שנקרא. יפה?
לגמרי.
בסיכום?
לסיכום, אני חושב שקודם כל זה רכש מעולה. כי זה, אני כבר כמה חודשים טובים אומר, ואני, כן, האמת שזה יותר מכמה חודשים טובים, אבל היינו חייבים להביא מגן, מגן ימני. זה היה בעייתי, ריס ג'יימס, כל שני וחמישי ממש ככה, היה נפצע, וכל פעם אני גם זוכר שבמשחק השני, נגד ריאל, הוא פשוט עלה פצוע, וראינו שהוא סובל, שהוא עומד על המגרש, הוא היה בקישור, הוא היה בעמדה שלו, הוא סבל מכל רגע על הדשא, וזה כבר היה שלב ש... הבנת שכאילו הבן אדם מפורק, הוא חייב תחליף נורמלי, ואני חושב שזה אחלה תחליף, הוא לא עלה יקר, מגן מודרני, התקפי, יכול לתרום לנו, מה יש לנו להפסיד?
מדהים? מדהים, צעיר גם. יש עוד שחקן מעניין, אבל איתי, אתה רוצה להגיד לנו את השם שלו?
כן, אז השחקן הבא שנדבר עליו, וזה באמת, אנחנו עושים את זה בזהירות רבה, אני מחזיק פה שרשרת שום, זה מויזס
כן.
קייסדו. למה? מן הסתם כי הוא עדיין לא חתם באופן רשמי, אבל הרגשנו שבפרק הזה אי אפשר לא לדבר עליו. ונדבר בעיקר על מה הוא צפוי להביא, ככה שגם אם הוא לא יגיע ויגיע מישהו במקומו, ככל הנראה שיהיה לו פרופיל זה ויכולות זאת.
בוא ניתן איזשהו עדכון לגבי הצעה אחרונה
יפה, אז
שהתקבלה
העדכונים
או...
ממש, בוא נגיד מהיום ודברים שלא השתנו בימים האחרונים, זה ככה, קודם כל אין תחרות על השחקן, זאת אומרת קבוצות שהיו מקושרות אליו כמו ארסנל, ארסנל הולכים בכל הכוח על רייס, הם לא יביאו את שניהם באותו קיץ, גם אין להם את הכסף כבר לעשות עוד רכש, יונייטד אף פעם לא היו בתמונה שלו, הוא לא יתפוס את המקום של קסמירו, ואני מאמין שהם עשו את זה רק בשביל להצבן את צ'לסי עם כל הסיפור של מאונט, ושחקן הודיע לברייטון שהוא רוצה לעזוב, קבוצה השלימה עם זה שהוא יעזוב, ובסך הכל הם עושים עליו רווח מטורף, הם קנו אותו ב5 מיליון פאונד, הם הולכים למכור אותו באזור ה-80, 90 מיליון פאונד, אז זה באמת קפיצה שאין להם מה להפסיד. וזהו, והשחקן סגר תנאים אישיים עם צ'לסי, נשאר המסע ומתן בין הקבוצות של המחיר הסופי וכמה בונוסים וכולי, ואנחנו ראינו כבר את צ'לסי מקפלת את ברייטון כמה פעמים בשנה האחרונה, אז אני מאמין
תמכרו
לא
להם
תהיה עם זה
בחזרה את
בעיה.
פוטר.
כן, בסוף הם עבדו עלינו, אתה מבין, עם קוקוריה ופוטר. מצד
הם
שני, אנחנו השבחנו את קולוויל
הזה. הם פשוט מטורפים. איזה פרוצים, הם מטורפים.
כאילו מרינה
אבל זה לא
שדחפו
לך משהו בכוח, אתה עשית את הבחירות האלה,
אתה התחננת אליהם בשביל להביא את פוטר, זה לא יאמן. זה פשוט לא יאמן.
פאניקה.
טוב, יאללה, נדבר על השחקן.
כן,
אז קייסדו, אני מאמין שבניגוד לליגה הצרפתית, אז יותר אנשים פה יצא להם לראות אותו משחקים של ברייטון, אפילו נגדנו או עוד חובבי ליגה אנגלית שרואים משחקים גם מעבר לצ'לסי. מדובר באחד השחקנים הכי א' דומים לקנטה שראיתי מבחינת היכולות ההגנתיות שלהם יכולת שלו להיות בהרבה מאוד מקומות ולרוץ ולחשוב כזה צעד קדימה. אחד השחקנים ההגנתיים הטובים שהיו העונה בליגה, יותר מכל שחקן הגנה ובלם והכל, ומשהו שמאוד מתחבר לקו המודרני של הכדורגל, שבעצם ההגנה מתחילה במקום מאוד מאוד גבוה על המגרש, ומה שקייסדו עשה זה בעצם להיות סוג של החומה הראשונה של ברייטון העונה, ואפשר להם מבחינה הגנתית גם להיות קבוצת הגנה מאוד מאוד טובה, מהטובות שהיו בליגה העונה. אז זהו, ככה סתם מבחינת מספרים, בטאקלים, שדיברנו מקודם על קולוויל, ואמרתי שנזרוק איזה משהו על המערכת יחסים שלהם, אז איפה שקולוויל יותר חלש, קייסדו הוא אחד הטובים בליגה, או ליתר דיוק היה השני העונה בליגה מבחינת כמות הטאקלים, הוא השלים 100 טאקלים העונה בליגה, שזה מספר מאוד מאוד יפה, בטח גם לשחקן שזו העונה הראשונה שלו בליגה. הוא בברייטון שנתיים, היה מושאל בעונה הקודמת, והעונה הוא פשוט עשה עבודה מאוד מדהימה בקטע הזה.
מאיפה הוא הגיע? לברייטון?
הוא הגיע מקבוצה באקוודור, אינדיפנדיאנטה,
וואו.
שמשם גם הגיע עכשיו משחק שם קנדרי פאז שהזכרנו אותו, השחקן הצעיר ממש, שחתם אצלנו והצטרף בעוד שנתיים שלוש, אז זה ככה קבוצה שהיא...
הוא היה חוטב עצים לפני.
שמע, יש לו כמה רגליים לחטוב העונה מבחינתנו בליגה, אז זה אותו דבר. כן, וזהו, והוא עשה עונת השאלה בבלגיה בעונה הקודמת, וחזר העונה לברייטון. אז מה עוד אפשר להגיד עליו? הטאקלים שלו, זה לא שהוא סתם מתאבד וזוכה בכדור, בגלל מה שאמרתי, הוא מאוד מזכיר את קנטה, הטאקלים שלו באמת מובילים להתקפות ולזכייה בכדור של הקבוצה שלו. זאת אומרת, הוא ממש לא רק בולם את ההתקפה הנגדית, אלא הוא גם הוציא להתקפה מתפרצת, ושוב, זה קלף מפתח בשביל פוצ'טינו. כל הכדורגל שלנו, העונה הולך להיות מבוסס על מתפרצות, על יציאה מהירה, והדבר הזה, האפקט ההפתעה של לקחת את הכדור ותוך שנייה שהוא יהיה בצד השני, זה ממש ממש טוב. שחקן שהגנתית נמצא בכל מקום על המגרש, למעלה, בקצה הרחבה התקפית, על סף הרחבה הגנתית, בימין, בשמאל, באמת בקטע הזה נראה שהוא מאוד מתאים למשבצת של הקשר ההגנתי שצ'לסי מחפשת. מה גם שזה יאפשר לאנזו לשחק הרבה יותר גבוה. אנזו, העונה בחצי עונה שהוא היה אצלנו, שיחק כקשר הגנתי, וכולנו הבנו שזה לא המשבצת שלו. יש אנשים שטוענים שהוא לקראת הסוף, כשצ'לסי כבר הבינה שלא יקרה שום דבר מוצלח בעונה הזאת, הוא פשוט החליט על דעת עצמו לשחק יותר למעלה, ואז גם ראינו אותו מוציא מסירות הרבה יותר מסוכנות ויצירתיות, שלא ראינו לאורך כל העונה, והשילוב של שניהם אמור להיות שילוב דרום אמריקאי קטלני, בוא נגיד ככה.
השאלה היא כזו, האם הם יהיו שניים או שלושה שם?
אז זה גם שאלה, וזו שאלה למה אתה קורא קשר, האם אין קונקו ישחק 10, ואתה יודע, שני קשרים שרצים למעלה למטה, הוא חלק מהם מהקישור, או שהוא נחשב שחקן התקפה, חלוץ שני? זה דיון פילוסופי יותר מאשר שיש לו איזושהי תכלית, אבל בסוף שניהם יהיו המנוע של הכדורגל של צ'לסי, כמו שז'ורג'יניו היה בעונה של ליגת האלופות, וקובצ'יץ' יצטרף אליו. שחקנים שהם מבחינת ההתקפה תתחיל אצלם, והם ינהלו לאן הכדור הולך ובאיזה קצב הוא הולך, והם צריכים לדעת להיות מאוד מהירים. ובאמת הרמת לי פה
איתי.
מה זה?
אז שאלה לפני, אם חס וחלילה חס ושלום לא עלינו תפו תפו, הוא לא יהיה שחקן צ'לסי בסוף העונה, או בתחילת העונה, מה נעשה? מי יהיה שם?
אז זו סוגיה. להגיד לך שעשיתי סקאוטינג על כל אירופה, אני לא יודע, אבל אני כן סומך על האנשים שיושבים ועושים סקאוטינג.
לא, מהסגל שלנו.
מהסגל שלנו.
מה שיש היום.
אף אחד. אולי יחזירו את רובן אוסטצ'יק לעשות עוד סתימת חורים.
לא, יש לנו, זה אף אחד. אין גם הרבה שחקנים בפרופיל שלו היום שהם באמת אטרקטיביים בשוק. יש לך את דקלן רייס, יש לנו את אורטגה הזה שכבר פספסנו אותו. אין באמת הרבה שחקנים שהם כמוהו. אבל אני חייב להגיד רגע משהו לא אובייקטיבי ולא קשור לנתונים. אני לא בעד לעשות עסקים עם ברייטון. זה פשוט נכשל. זה לא הולך. אתה הבאת את קוקוריה. יכול להיות שזה שטויות,
אבל דין, זה החלטות שאתה קיבלת בעצמך, זה לא שהם עמדו בחוץ עם אלון וחילקו לך קוקוריה בחצי מחיר.
פוטר הם התלהבו ממנו כאילו איזה הייטקיסט מ-8200 שעכשיו...
בא הדזרבי הזה, הביאו אותם יותר גבוה.
הביאו לו טסלה ואמרו לו בוא תצטרף. זה פוטר.
הקיץ הקודם היה בלגן. היה בלגן כל כך פסיכי. טוחל ניהל את העברות בעצמו, הוא ביקש שחקני הגנה. יכול להיות שהוא היה יכול לעשות דברים יפים עם קוקוריה, אני לא יודע, יכול להיות שאם היו נותנים לו את הזמן וההזדמנות, משהו היה חוזר, כאילו ברור לנו שהוא לא החזיר את ההשקעה היום, אבל אין לדעת. ההתלהבות של בואלי להביא מאמן צעיר שיעבוד עם השחקנים הצעירים, ברור שזה לא עובד, ובואלי הוא לא איש של כדורגל, הוא לא סקאוט, והוא לא אנליסט, והוא גם לא איזה מאמן עבר עם רעיונות טובים. הוא פעל מרגש ומתחושות, זה לא עבד. היום יש לך צוות מקצועי מאוד מאוד שיודע מה הוא עושה. אז זהו, ולשאלה שלך רותם, אם יש מישהו שבטעות יכול להיכנס לנעליים, שעדיין אין לקייסדו. זה אולי יכול להיות אנדרי סנטוס הצעיר, למרות שעוד לא ראינו אותו בכלל, לא עם צ'לסי ולא בנוער, כי הוא לא קיבל אשרת עבודה עד לא מזמן. תשמע, זה לא בדיוק אותו פרופיל, כן? זה בכלל לא אותו פרופיל, אבל זה אולי הרעיון הכי קרוב אולי, שיש אולי, לי ל...
אולי נשחק התקפי לגמרי, או שלוי יהיה שם.
האמת שהיום ראיתי היום ראיתי דיווח שממש כאילו מחכים לראות כבר את סנטוס בקדם עונה, דיווח אמין גם יחסית של איזה מישהו שמקורב לצ'לסי מבפנים, שהם ממש מצפים לזה, כאילו יכול מאוד להיות שבונים עליו.
תשמע, הוא יהיה בסגל, הוא יהיה שחקן מחליף, וזה בדיוק הזמן גם להתחיל לשלב אותו. מי שיצא לו קצת לראות אותו במונדיאליטו, הוא שחקן מאוד בוגר, מאוד חכם, מבחינה פיזית אתה לא רואה שהוא כאילו צעיר לא יודע, שהוא יותר צעיר אפילו משחקנים כמו אברץ בחמש שנים, כאילו הוא נראה ממש בשיא הכושר שלו.
אבל אני חושב, רגע, שאלה, סליחה שאני קוטע אותך, אבל יכול להיות מצב שלוקחים את הילד הזה ואומרים לו, טוב, בוא תשחק בבוגרים איזה שבועיים, ואז תלך ל, לא יודע, גיל 16 או 18 או 21, ותשחק גם איתם, כאילו אפשר לשחק איתו, להעביר אותו בין הקבוצות, בין הגילאים השונים.
כן, לגמרי, אפשר, ראינו שזה קורה עם שחקנים בגיל שלו.
אז אתה לא, כן, כמו הול, וכאלה.
כן, אז זה יקרה, תשמע, הוא לא ייכנס להרכב.
אני מאמין ש...
הוא לא ייכנס להרכב, בטח לא כשהמשבצות שלו, או על המשבצות שהוא יכול להשתלב בהם, יש לך את אנזו, את אולי קייסדו או רכש אחר שיביאו בהרבה מאוד כסף, וגם אם אתה רוצה לשחק איתו קצת יותר מקדימה, זה כבר עולה על אנקונקו או משהו כזה, כאילו ברור לנו שהוא לא ייכנס להרכב. גם אף אחד לא אומר שהוא בשל, בואו, הוא שחק בליגה הברזילאית השנייה ברוב העונה שעברה, העונה הוא היה קצת בליגה הראשונה, הוא שחקן חכם, הוא שחקן כישרוני, לקבוצת הגיל שלו הוא אולי הטוב בעולם, אבל זה עדיין לא צ'לסי, אז כאילו לאט לאט.
אוקיי, יאללה.
אבל יהיה מעניין. זהו, אני רוצה לחזור לקייסדו, כאילו גלשנו בדיון, אבל דיברתי עליו בעיקר מההיבט ההגנתי, ואז התחלתי להגיד גם על ההיבט של הוא הולך להיות המנוע, ומי שמוציא את ההתקפות של צ'לסי בעונה הקרובה. אז זהו, אז בוא נסתכל קצת על הצד היותר התקפי או יצירתי שלו. בסוף הוא לא השחקן שנותן בעיטה לשער, הוא גם לא תמיד השחקן שמבשל, אבל הוא כן מנוע. אז מבחינת יכולות המסירה שלו, יש לו אחוזי דיוק יותר טובים משל כל הקשרים שהיו לנו העונה. אני מדבר על אנזו כמובן, על ז'ורג'יניו עד ינואר שהוא נמכר, על קובצ'יץ', על גלגר וגם על קנטה. הם כולם נעים בטווח של ה-80%, אנזו היה המוביל שלנו עם 88.1% וקייסדו קצת מעליו עם 88.5%, 88.5%. אז מהבחינה הזאת הוא מדויק, הוא נותן את רוב הכדורים שלו ליד.
זה לא מסירות לגול.
לא, זה לא מסירות לגול, זה מסירות שהן קצרות, מהירות.
להוציא התקפה מתפרצת, זה הסיפור?
בדיוק, כן. בדיוק, כמו שג'ורג'יניו היה עושה שוב בעונה של טוחל, וכמו שאנזו עשה עונה יפה מאוד ואפילו קצת יותר יצירתי וטוב, גם בטווחים הקצרים יש לו אחוזים מאוד 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 טובים, הוא כבר עומד על 93% בטווח קצר, שזה באמת אומר שרוב הכדורים שלו, שהם כדורים לא קלים, והוא גם שחקן שסבל את רוב הלחץ של הקבוצה היריבה עליו העונה, והוא באמת יודע להשתחרר מזה יפה ולהוציא את הכדורים. המסירות שלו לטווח הארוך, כמו כל הקשרים, הם קצת פחות טובות, אז הוא לא יהיה השחקן עכשיו שייתן לך איזה מסירת עומק מטורפת, או כדור כזה שיחתוך את כל ההגנה, אבל בקטע הזה הוא לגמרי בשל, כאילו ישר להיכנס להרכב בפרמייר ליג, הוא הוכיח את זה העונה. זהו, אני זה לא דעתי, צ'לסי לפי כל השמועות וכל המקושרים, זה העמדה שהיא הכי צריכה, וזה הרכש הכי חשוב שהיא תעשה הקיץ, הקשר האחורי הזה. יותר מנקונקו, ויותר מחלוץ שיגיע, ויותר מלא יודע מה רוצים, שוער, לא יודע, כל עמדה אחרת, היא צריכה קודם כל את הקשר הזה, אז אני מאמין שצ'לסי תתאבד על העסקה הזאת, וגם תסגור אותה מהר מאוד, כדי שהוא יצטרף לאימונים מהר, כי זה זמן קריטי עכשיו, ראינו מה קורה כשהקדם עונה נראה לא טוב, וזהו, ואני מקווה שעד השבוע נראה עליו here we go.
אבל כבר הגיע הזמן גם, בואו, היה חייב לרענן כבר את הקישור, זה היה יותר מדי, האמת שזה פשלה של צ'לסי של אברמוביץ', לא טיפלו בעמדה הזאת הרבה יותר מדי שנים. זה בעיה?
כן, זה היה מאוד, בעצם כל השנים האחרונות התעסקנו בלהשאיל כל מיני שחקנים שהגיעו לשם, זה התחיל עם קובצ'יץ', שאז גם קנינו אותו בגלל הבן, שהוא היה יכול להיות השחקן היחיד שיכולנו לקנות, ואז היה סאול, והיה זכריה, וכל מיני כאלה שמילאו שם חורים. אז גמרי.
מה הרכב לדעתכם, אם מחר פרמייר ליג משחק ראשון, נגד ליברפול אנחנו? לא עלינו?
כן, כן.
מי אנחנו פותחים?
כמו שזה נראה כרגע, קפה בשאר, ריס ג'יימס, תיאגו סילבה, או קולוויל או בדיאשיל, וצ'ילוול. בקישור אנחנו נראה את אנזו, אנחנו נראה את קסיידו בתור שש, אנחנו נראה את אנקונקו, בימין את מדווקה, בשמאל את מודריק, ואו את סטרלינג, שגם סטרלינג זה סטרלינג ומודריק.
פוצ'טינו הולך להתנתק מכל הרגש, לא יודע, נגיד אנחנו ישר הלכנו למקום של תיאגו סילבה וכאלה, הוא הולך להכשיר את הקבוצה, הוא הולך לקרוע אותם בקדם עונה, להעלות את הכושר, ופשוט לפתוח עם השחקנים שיהיו הכי הרבה בכושר. אני חושב שפופנה וכל וויל יהיו הבלמים, המגינים כאילו זה ריס ג'יימס וצ'ילואל, השוער זה קפה, כל עוד לא יגיע איזה שוער בסכום עתק אחר שידחוק אותו הצידה. כן, ופחות או יותר אנזו, קייסדו או קשר אחר שיגיע על המשבצת הזאת. אנקונקו, אולי סטרלין כי הוא יותר מנוסה וחד ממודריק, וגם מודריק הולך לקבל קצת חופשה כי הוא עכשיו ביורו, אז כנראה שסטרלינג יפתח שם. בצד ימין, גם, לא יודע, אולי מדואקה, אולי לא בגלל היורו. וחלוץ, לא יודע, בא לי להתפרע ולהגיד שיהיה חלוץ אחר, אבל גם אם לא, אז ג'קסון או ברויה.
טוב, אז אמרת חלוץ, אז אמרנו שלוקאקו אין סיכוי, אה?
אני מאמין
מישהו
שלא.
מישהו חושב שלוקאקו יגיע?
לא.
תשמע, אם לפני חודשיים דיברנו על אולי הוא יחזור כי הוא כבר פה ויש לו חוזה ונצטרך אותו ואין מה לעשות, הוא די הבהיר הקיץ שהוא לא הולך לשחק בצ'לסי, וצ'לסי בסך הכל צריכה כסף, אחרת אני מאמין שמזמן היו אומרים לו אין בעיה חמוד, אתה פה בקבוצת מילואים ותחכה לסוף החוזה שלך. אבל צ'לסי צריכה את הכסף, הוא יושב על הרבה מאוד כסף, גם החוזה וגם הסכום העברה שלו, שבסעודיה לפי הדיווחים כאילו היו מוכנים לשלם לנו 50 מיליון עליו, שזה סכום מכובד.
פשוט שחקן שמתנהג כמו תינוק מגודל, לא כמו שחקן כדורגל, בסדר? לא, לא, וזה פשוט ההוכחה לזה, זה...
אחד האוברייטדים הגדולים בהיסטוריה.
לגמרי,
זה
ואני...
בדיוק, לא תגיד גם שהוא כבש העונה 40 שערים, והוא מכתיב לנו מה לעשות איתו.
לא שווה אגורה שכל קבוצה, כולל צ'לסי, פעמיים שילמה עליו. לא כשהוא הגיע אלינו ואמר אני אהיה דרוגבה, ולא באברטון, ולא ביונייטד, ולא בשום מקום, הוא יצא מגדרו, אז הוא זכה עם אינטר באליפות. וואו.
אני חושב שזה היה מהונדס כל הסיפור הזה. אין שום סיכוי שהכל זה צירוף מקרים. זה לא הגיוני שהבן אדם הזה היה נקנה ב-100 מיליון, כי זה הטאג שהדביקו עליו. עונה אחר כך, חזר לו אותה קבוצה שממנה הוא הגיע בהשאלה, ועכשיו הוא מציב אולטימטום שהוא לא מוכן לשחק במקום אחר, חוץ מהקבוצה הזאת. ואופס, שנתיים אחרי, מציעים לנו עליו הצעה מעליבה, אני מאוד מצטער, של 25 מיליון יורו. זה, תקשיב, זה עזוי. זה רבע מהסכום שהם תמחרו אותו לפני שנתיים. זה לא יכול, זה לא, אין סיכוי שזה לא מונדס, אין סרט כזה, הכל, הם חשבו על זה מראש. אני בטוח בזה. בטוח.
ועדת חקירה עכשיו.
כנראה, עשו איתו דיל. עשו איתו דיל, אמרו לו, בוא, אם מוכרים אותך לצ'לסי, תעשה להם בלגן, אחר כך נשיל אותך, ופה זה ייגמר. טוב, חברים, אז קודם כל אני אסכם בזה ויאמר שכיף לפגוש ולהקליט אתכם פרקים. אנחנו ננסה לעשות את זה עוד ועוד. יש לנו מחר את פתיחת מחנה האימון הרשמי, ויש לנו כמעט חודש עד המשחק הראשון, ויאללה, בואו נתחיל, בואו נרוץ. מלא הצלחה לצ'לסי, ונתראה בפודקאסט הבא. להתראות לאיתי ולדין.
ביי רותם,
ביי.
ביי ביי, להתראות.